פרק י"ד. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. כיצד ידע יואב שהמלך מתגעגע אל אבשלום? מפרש כאן הרד"ק, והכיר מתור דבריו, אבל ירם אמור לו בפירוש. כלומר, יואב חשש להגיד את הדברים במפורש לדוד, ולכן שלח לו הדבר על ידי סיבה וגלגול דברים. לכן יואב, במקום להגיד את הדברים במפורש לדוד שיחזיר את אבשלום, הוא שולח את האישה התקועית. אם כן, פסוק ב', וישלח יואב תקועה, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. כלומר, את תראי בהופעה החיצונית שלך כאילו את אבלה כבר זה זמן רב. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. שואל כאן הרד"ק, אמרו, ואם הוא סידר את המשל בפיה, מה היה צריך לאישה חכמה? אם לפי הפסוקים וישם יואב את הדברים בפיה, אז אם כן, מדוע צריכים לציין שהייתה אישה חכמה? הוא יכול לקחת סתם אישה ולהגיד לה, תגידי בדיוק את מה שאני אומר. עונה הרד"ק, לפי שתדע להשיב בחוכמה למה שיאמר להמלך. כלומר, הוא יכול ללמד את האישה מה להגיד, אבל הוא לא יודע מה המלך ישאל ומה המלך יענה. לכן, כדי לדעת מה לענות אל המלך, צריך אישה חכמה. כי יואב לא היה יודע מענה המלך שישים בפי הכל הדברים. כן, יואב לא יכול לנחש מה בדיוק המלך ישאל אותה כדי שהוא יוכל לשים בפיה את כל התשובות שיכולות להיות. אלא כלל הדברים סידר לה. כלומר, באופן כללי, הוא אמר לה מה רצונו שהיא תגיד. ויש לפרש גם כן, כי הוא סיפר לה מעשה והיא תקנה המשל. או הסבר שאני מביא הרד"ק, שיואב סיפר לה מה מטרתו שדוד יחזיר את אבשלום, והאישה התקועית היא זו שחיברה את המשל שהיא אמרה לדוד, שתכף נלמד אותו, היא לבד, הדבר הזה היה מיוזמתה. פסוק ד', ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על הפה ארצה ותשתחו, ותאמר הושיע המלך. מה פירוש תחילת הפסוק, ותאמר האישה התקועית אל המלך? מה היא אמרה לו? אומר כאן, מפרש כאן המצודה דוד, בבואה לפני המלך אמרה תחילה מה שראוי לומר לבאים לפני המלך, כגון יחי המלך, כמו שנראה במלכים א', פרק א', פסוק למד א', ואחר כן נפלה על הפה. פסוק ה', ויאמר להמלך מלך, ותאמר אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי, ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה ואין מציל ביניהם, ויקו האחד את האחד וימת אותו. אם כן, יש לה שני בנים, בעלה נפטר, נשארו שני בנים, והם רבו ביניהם, ואחד יקה את השני עד שהוא מת. הנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו, אשר הרג, ונשמידה גם את היורש, וכיבו את גחלתי אשר נשארה, לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. כלומר, המשפחה עכשיו דורשת ממני לתת להם את הבן שהרג, והם רוצים להרוג אותו. מפרש כאן הרד"ק, מה הטענה של האישה? אומרת האישה התקועית, בני המשפחה מתכוונים שלא יישאר לאישי שם, ולהשמיד את היורש כדי שיהיו הם היורשים נכסי בעלי. כלומר, אומרת האישה התקועית, זה שהמשפחה רוצה להרוג את הרוצח, זה רק מגלל מניע אחד. הם רוצים לזכות בירושה. כי אין עליהם דין ומשפט לעמיתו, אף על פי שהרג את אחיו. כלומר, מצד הדין, אין להם זכות להרוג את הבן שהרג. מדוע? כי לא היו שם עדים, כמו שאמר הכתוב, אין מציל ביניהם. ואין דין בנים אסור להם, אלא לשמיים ולא בית דין. כלומר, אין שם עדים, ולכן לא בית דין ולא הם יכולים להרוג אותו. ואם תאמר הם גואלי אדם וחם לבבם ולא ילכו אחר הדין, אולי בגלל שהם כועסים כל כך על המקרה, לכן יש להם דין של גואל דם, כי הבורא יתברך חשש על ההורג בשוגג, שאין דינו מסו לבני אדם. אף על פי כן, אמר פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו. אומרת האישה התקועית, למרות שאנחנו מוצאים בתורה שאם יש רוצח בשגגה, כאשר גואלי אדם כועסים מאוד, יש להם אפשרות להרוג את הרוצח לפני שהוא מגיע לעיר מקלט. אומרת האישה התקועית, אבל אלו אין לבבם חם על זה. אבל כוונתם להרוג את היורש כדי שירשו הם הנחלה, ואני אשר בלא בהם. אומרת האישה התקועית, המטרה של אותם בני משפחה להרוג את הבן, זה לא בגלל שהם כועסים עליו, אלא כל המטרה שלהם להרוג אותו כדי שהם יזכו בירושה. פסוק ח', ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. מה הכוונה? מפרש הרד"ק, אצווה בני המשפחה עלייך שלא ייגעו בבנך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עלי אדוני המלך האבון ועל בית אבי, והמלך וכיסו נקי. איזה אבון יהיה לאישה התקועית? פרש הרד"ק, היא אומרת בלשון נקייה כלפי המלך, שכינתה לכבוד המלך, כלומר עליך יהיה אבון, אם נבטח אני ובני עליך, ולא ישמר מהם ויהרגו בני המשפחה. כלומר, אומרת האישה התקועית, תדע המלך, אם יקרה משהו, האחריות תיפול עליך. כלומר, היא רוצה לקבל הבטחה יותר ברורה שלא ייגעו בבן. ויאמר המלך המדבר אלייך והבטו אליי, ולא יוסיף עוד לגעת בך. כלומר, פרש הרד"ק, המדבר אלייך מבני המשפחה, תביא אותו אליי, ואני אצווה לו, ולא יוסיף עוד לגעת בך. כלומר, אם את מרגישה שמישהו מאיים, תדאגי שיגיע אליי. וכאן מציין הרד"ק, הפסוק אומר, המדבר אלייך ואבטו אליי, ואמר ואבטו, והיה לו לומר מדרך הדקדוק, והבטיב אליי. כלומר, הוא מדבר אליה, הוא היה צריך להגיד אליה, אם את שומעת שמישהו מדבר שרוצה להרוג, תביא אותו אליי. והוא אומר, דוד אומר לה, ואבטו, בלשון זכר. אבל אמר ואבטו כנגד אחד מנעריו העומדים שם, כי האישה לא הייתה יכולה להביאו אם לא היה אחד מנערי המלך. כלומר, מה שכתוב כאן, ויאמר המלך המדבר אלייך ואבטו אליי, המילה כאן ואבטו אליי מתייחסת אל מישהו מנערי המלך. כלומר, אומר לה המלך, אם מישהו תשמעי שהוא מדבר ורוצה לפגוע בבן שלך, את ישר תפני אל אחד מנעריי, והוא ידאג להביא את אותו אחד אליי. ותאמר, פסוק י' א', ותאמר יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מהרבות גואל אדם לשחט, ולא ישמידו את בני, ויאמר חי אדוני ניפול משרת בנך ארצה. מה היא כאן מוסיפה? מפרש הרד"ק רצתה לומר שיוציא שבועה מפיו שלא יומד בנה. ולמה? מהרבות גואל, כלומר שיהיו רבים גואלים אדם, ואם יצווה המלך לאחד, יבוא אחר ויארגנו. אבל אם יישבע המלך שלא יומת, ישמעו הגואלים השבועה, ויראו שלא ייגעו בו. כלומר, אומרת האישה, אם אתה תגיד שאסור לגעת בו, יש הרבה גואלי דם שרוצים לפגוע בו. כל אחד יגיד, אני לא שמעתי, אולי הוא יתכוון לאחר. אבל אם אתה תישבע שאסור לגעת בבני, דבר השבועה יתפרסם, וכך כולם ידעו שאסור לגעת בבני. פסוק, ויאמר, סוף הפסוק, ויאמר חי אדוני יפול משרת בנך ארצה. אם כן, דוד נשבע שלא אסור לגעת בבן שנשאר. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דבר. סיפה רד"ק, אחרי אשר נתן לה מה ששאלה ממנו, רצתה לגלות לו קצת הדברים ברמיזה, כדי שיבין כי לא על דבר אבשלום בא. לכאורה, השיחה נסתיימה. האישה התקועית קיבלה הבטחה בשבועה מהמלך, וכאן אנחנו יכולים ללמוד על מידת הסבלנות של המלך. המלך ביום אחד באים אליו הרבה אנשים, והוא מעריך איתה בשיחה, והיא מוציאה ממנו כל פעם הבטחה, הוא היה צריך להגיד לו, גברת, נספיק שאמרתי שלא ייגעו בבן שלך וגמרנו. אבל היא ממשיכה לדבר עד שהיא מוציאה ממנו אפילו הבטחה בשם השם. אבל לכאורה הסתיימה השיחה, ולכן עכשיו היא עוברת לשלב שבו היא צריכה לרמוז לו שהדברים הם רק כמשל, ושהוא יבין שהדברים מכוונים אליו. פסוק י' ג' ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים, ומדבר המלך הדבר הזה כהשם, לבלתי אשיב המלך את נדחו. מפרש הרד"ק, ולמה חשבת? כי לא יאמינו שאתה נשבעת שלא ימות בני. כלומר, אומרת לאישה, אף אחד לא יאמין שאתה נשבעת. מדוע? אבל יאמרו אם דיבר המלך הדבר הזה, באשם ובשוגג דיבר. כלומר, בלי כוונה הוא אמר את זה. מדוע? שהרי הוא אינו משיב אבשלום שהוא בורח מפני שהרג אמנון אחיו. ואיך נשבע הוא שזה שהרג אחיו לא יומת ולא יודח? יגידו אנשים, לא יכול להיות שהמלך התכוון ברצינות למה שהוא אמר. שהרי הוא בעצמו לא מחזיר את אבשלום שהרג את אמנון. אז אם כן, כמו שהוא לא מחזיר את אבשלום שהרג את אמנון, כך לא יכול להיות שהמלך דואג לבן שלך שנשאר. פסוק י' ד' כמות נמות וכמים הניגרים ארצה, אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשם החשבות לבלתי יידח ממנו נידח. פרש רד"ק, כמות נמות, כולנו סופנו למות. וכמו המים הניגרים ארצה, אשר לא יאספו אחרי שפכם במקום נדרון, כלומר כמו שמים שנשפחים במדרון אי אפשר לאסוף אותם, כן נפשות בני אדם לא יאספו עוד אל הגוף מדרך הטבע, אלא במעשה נס בתחיית המתים. אם כן, גם מי שמת לא יחזור לתחייה בדרך הטבע, אלא בדרך נס. ולא יישא אלוקים נפש שלא יוציאנו מן הגוף. כלומר, לא יישא פני כל איש כי כולנו נמות. ואין על האדם להרבות שפיכות דם, אלא למעטו כמו שיוכל. ואם יהרוג אדם חברו, לא ציווה המקום להורגו, אם לא הרגו במזיד ובעדים ובהתראה, כדי למעט שפיכות דם. כלומר, מה אומרת כאן אישה תקועית? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה למעט במיתה. הדבר היחידי שמסור לנו להרוג, זה רק אם היו עדים והתראה, אז מסור לידי בדין, לידי בדין להרוג את הרוצח. ואם הרגו שוגג, ציווה שיגלה עד זמן ידוע ולא יהרגו אותו. אפילו מי שרק בשוגג, ניתנה לו אפשרות לברוח לעיר מקלט, ולהיות שם אדמות הכהן הגדול. ואפילו הרגו מזיד, אם אין שם עדים והתראה, אז גם כן הוא לא נהרג. ועל זה הוא שאמר וחשם מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, אלוקים חשם מחשבות ויעשה משפטים לבלתי יידח ההורג. כלומר, היא אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דאג לכך שהרוצח לא בקלות אפשר יהיה להרוג אותו. אם זה במזיד, אז רק בדין והתראה אפשר יהיה להרוג אותו, ואם זה בשוגג, ניתנה לו אפשרות לברוח לעיר מקלט. פסוק תתוו, ואתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם, ותאמר שפחתך דברנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר עמתו. פרש המצודה דוד, מה משמעות דבריה? הועיל וכל דבריי למשל, היא אומרת, מתחילה לרמוז לו, שהדברים האלה למשל, נאמרו להמליץ טוב עליו שלום, פן תאמר למה את ממשילה משלים, ואם אתה תביד תשאל, למה כאן יש לצחה צורך במשל, היה לך לדבר דברים כאשר הם, למה ישר לא דיברת ואמר דברים ברורים? לזה אמרה, ותמה שבאתי לדבר הדבר להיות למשל, כי כל זה היה לפי שכולם יפחידוני לומר, שהמלך יגער בך כאשר תתחילי לדבר, כי ליועץ למלך נתנוך. כלומר, אנשים אמרו לי, שאתה לא תשמע למה שאני אומרת. אם אני אגיד דברים פשוטים, שאתה צריך להחזיר את אבשלום, המלך יגיד לך, מה, את הפכת להיות ליועצת משפחתית שלי? לכן הייתי צריכה להעביר את הדברים כמשל. כי ישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד, מנחלת אלוהים, פרש המצודה דוד, לזה אמרתי אדבר דבריי בדומה לו, ועולה על ידי זה ימלא שאלתי. כאשר ישמע המלך להציל אותו מיד האיש גואל אדם הרוצח, להשמיד אותי להיות שקולה מבני, כי במיטתו יושמד הוא ואני, ואהיה שקולה ממנו. מהנחלה ניתן לנו מן השמיים. כלומר, אם כן, היא אומרת, כל המטרה היא כדי שאתה תציל את בני, ועל ידי כך אנחנו נשאר, תישאר לנו שארית. ואתה אומר שפחתך יינה דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע, ואדוני אלוהיך יהיה עמך. פרש המצודה דוד, אז אמרה שפחתך יהיה דבר המלך למנוחה לבנו, כמו שהציל את בני לפי מחשבתו שבאמת נעשתה הדבר, כמו כן ינוח לבנו על היותו בדומה לו. אומרת האישה, כמו שאתה דאגת לבני, כך אתה עכשיו צריך לדאוג לבן שלך. כי כמלאך רוצה לומר, אין ידעתי שבא להתחלף מעשיך למאמריך, ולא יחזירך הכעס והשנאה מדבריך הטובים והישרים אשר דיברת עד כה. כי כמלאך האלוקים שאין בו התחלפות, מצד עצמו כן אדוני. כלומר, אני סומכת עליך שכמו שאתה אמרת שאתה תדאג לבני, כך אתה גם תדאג לבן שלך, ולא תחזור בך ממה שאמרת. פסוק י"ח, ויאמר המלך, ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב יתר בכל זאת, האם יואב פה ירגן את כל העניין הזה? ותן האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש להאמין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. כלומר, היא אומרת, אתה צודק, יואב הוא זה ששלח אותי, והוא זה ששם בפי את הדברים, כדי שאתה תחזיר את בנך אבשלום. פסוק כף לבעבור סבב את פני הדבר, עשה עבדך יואב את הדבר הזה. ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים, לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השבת הנר את אבשלום. אם כן, יואב מקבל את דבריה של האישה התקועית, ומצווה את יואב להחזיר את אבשלום. ויפול יואב על פניו ארצה, וישתחו, ויברך את המלך. ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. כלומר, גם יואב מתרגש מכך, והוא משתחווה ומברך את המלך. מדוע? כי המלך היה יכול להגיב גם אחרת. דוד היה יכול לכעוס על שניהם, ובמיוחד על יואב, ולהגיד לו, מדוע אתה מתערב בענייני הפרטיים? עצם העובדה שיואב, דוד קיבל את דבריו של יואב, ממילא יואב מודה לכך למלך, וגם מרגיש הרגשת הקלה. ויקום יואב יהיה לרגשורה, ויבא את אבשלום ירושלים. וכן, יואב לא מתמהמה, וישר מגיע לגשור להחזיר את אבשלום. מדוע הוא הולך בעצמו ולא שולח שליחים? בכל אופן יש לו תפקיד מכובד שר הצבא, אלא אם הוא היה שולח שליחים, מסתבר שאבשלום לא היה מאמין שבאמת רוצים להחזיר אותו. ייתכן והוא היה חושד שאולי רוצים רק לטמון לו איזה פח כדי שיגיע לירושלים ואז יתפסו אותו. עצם העובדה שיואב תורח להגיע עד גשור ולהחזיר אותו, הוא מאמין שהדבר נכון. ויאמר המלך, יסוב אל ביתו ופני לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. והנה היינו אולי מצפים לאיזה מפגש מרגש בין האבא דוד לבין הבן אבשלום, אבל אבשלום מגיע לירושלים, ואנחנו רואים את הקושי הגדול של דוד עדיין לפגוש את הבן שרצח את אחיו. ולכן הוא אומר, בירושלים הוא יכול להיות, אבל אני עדיין לא רוצה לראות אותו. וכי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שר ראשו 200 שקלים באבן המלך. פרש הרד"ק אמרו רבותינו במסכת נזיר, כי אבשלום נזיר עולם היה, וכן הייתה קבלה מידם. כלומר, כך הייתה מסורת בידי רבותינו, שהוא היה נזיר. כי מן הפסוקים לא ראו זה. כלומר, אומר הרד"ק, מן הפסוקים זה לא מחייב שהוא היה נזיר. כי אפשר, כי הוא היה מגדל שערו ליופי, כדי להתגאות בו ולהתנאות. כלומר, גידול השיער כאן לא היה מטעם נזירות, אלא גידול השיער היה כדי להתייפות. ומשנה לשנה, כשהיה כבד עליו שלא יוכל לסבול, היה מגלחו. אבל לדעת רבותינו שאמרו שהוא היה נזיר, קיבלו כי בנזירות היה מגדל אותו. ומה נלמדה הלכה מן אבשלום? כי מי שנדר בנזיר עולם כל ימי חייו, כשהרבית שערו מקל בתער מ-12 חודש ל-12 חודש. כלומר, פעם בשנה הוא יכול קצת לדלל את שיער ראשו. שנאמר, ואם מקץ ימים לימים, זה משנה לשנה, כי ימים ושנה כמו ימים תהיה גאולתו. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב לשלח אותו אל המלך, ולא אהבה לבוא אליו, וישלח עוד שנית ולא אהבה לבוא. וכן, אבשלום לא יכול להמשיך במציאות הזאת שהוא נמצא בירושלים, אסור לו להיכנס לארמון לראות את אביו. כלומר, הדבר הזה גורם לו אי נוחות מרובה, ולכן הוא מבקש מיואב שיגיע אליו כדי שיסדיר פגישה בינו לבין דוד. אבל יואב מבין שכנראה עדיין קשה לדוד לפגוש את אבשלום, ולכן יואב מנסה להתחמק. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו והציתו באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. כלומר, אבשלום רוצה להראות ליואב עד כמה הפגישה עם אבא שלו היא כל כך חשובה לו, ולכן הוא מוכרח לבוא ולסדר את הפגישה. לכן הוא מבקש מהמצווה את עבדיו שיציתו את חלקת השדה של יואב, כדי לרמוז לו שהוא מחויב לבוא אליו. ויקום יואב ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה ואשלחה אותך אל המלך לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם, ואתה יראה פני המלך, ואם יש בי אבון ואמיתני. אומר אבשלום ליואב, חזרתי לירושלים, לא לשבת כאן בירושלים מנודה מהמשפחה. אם זה היה מצבי, היה לי כבר טוב להישאר בגשור. לכן, אם קראו לי בחזרה, אז אני רוצה לחזור בחזרה לחיק המשפחה. והביטוי לזה, שאני רוצה לפגוש את דוד אבי. ואם לא, אז שיגידו לי מדוע אני מנוע מלראות את אבא שלי, אחרי שהוא הסכים להחזיר אותי בחזרה. ויבוא יואב אל המלך ויגד לו, אם כן יואב ממלא את השליחות, ויקרא אל אבשלום, אם כן אבשלום נקרא אל המלך, ויבוא אל המלך, וכאן אנחנו נראה את הפגישה בין אבשלום לבין דוד. ויבוא אל המלך, וישתחו לו על הפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. וכן, יש לנו כאן פגישה מאוד מאוד קרירה בין דוד לבין אבשלום. דוד כאן לא מופיע בשם דוד, אלא הוא מופיע כאן בשם המלך. אם כן, אין לנו כאן מפגש חם בין אבא לבן, אלא בין המלך לבין אבשלום. לכן אולי אבשלום, שכל כך ציפה לפגישה הזאת עם האבא, אחרי תקופה ארוכה שהוא לא ראה אותו, אם כן הוא מגיע אל המלך, משתחווה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. אם כן, זה לא דוד שמנשק את אבשלום, אלא המלך הוא שמנשק את אבשלום. ומה נאמר שמה? לא נאמר לנו. ויכול להיות גם שלא נאמר שום דבר. ובפגישה הזאת, למעשה מסתיים, אולי באי אמירה, מסתיים המפגש בין דוד לבין אבשלום. את דוד אנחנו יכולים להבין, המפגש הזה מאוד קשה, בין בן שרצח את אחיו, לא בצורה קלה ומהירה אפשר למחוק את העבר. אבל אולי אבשלום שציפה לפגישה יותר לבבית, בינו לבין האבא, אולי הפגישה הזאת רומזת לו על טיב היחסים בינו לבין אביו, ואולי הפגישה הזאת תרמה למרד הגדול שעשה אבשלום באביו, שאנחנו נעסוק בו בפרקים הבאים.